אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
באופן מפתיע, נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, התקפל במהלך הימים האחרונים והודיע, ממשלת השינוי ירדה מן הפרק. איך זה קרה? מי הפעיל עליו לחץ? ולמה התקפל נפתלי בנט? מורן אזולאי, כתתנו הפוליטית, זה הזמן לנסות ולהבין את המהלך התמוע הזה של בנט. את מבינה אותו?
כן, האמת שזה היה שם ככה ברקע בימים האחרונים, בעיקר מאז שהחלה ההסלמה. כל מי שקצת מכיר גם את בנט וגם את הסביבה הקרובה שלו, וכשאני אומרת סביבה קרובה, אני מדברת לא רק על הילד שקט ועל חברי הכנסת הקרובים אליו, אלא בעיקר על מי ש... הם מסתובבים, על מי שמסתובבים סביבם, אני מדברת על העוזרים, על הפעילים המרכזיים, על אנשים מהסוג הזה, אנשי ימין, שברגע שהחלה הסלמה, היה ברור שבנט נכנס או נקלע, הייתי אומרת, לאירוע מסוג אחר, אירוע שבו הופעל עליו באמת מכבש לחצים יוצא דופן, בעיקר בקרב אנשי ימין, מספיק היה לראות גם את אלוני השבת וגם את הקמפיינים שהתרחשו בעיתונות שמזוהה בעיקר עם הקהל שלו, ואגב, רוב הציבור הישראלי לא נחשף אליהם, זה היה קמפיין ממוקד לציבור מסוים, הציבור שבנט מושפע ממנו יותר מהכל, ובעיקר הילד שקד, אגב, צריך להגיד, ומהרגע שבו בעצם זה התחיל, נכנסו משהו כמו 4 או 5 ימים של אותו סבב לחימה שהחל, ואז כל חברי גוש השינוי ראו בהדרגה איך רמת העניין של נפתלי בנט בהמשך השינוי פשוט יורדת בהדרגה ככל שהימים ככה מתקדמים לתוך המבצע הזה, והתוצאה מן הסתם ידועה לכולנו.
אומר השר צחי הנגבי מן הליכוד שאי אפשר לטעות בו לגבי התחושות הפוליטיות שלו וההבנה הפוליטית שלו. הוא אומר את זה בשבת תרבות בחדרה, אני הופתעתי, ציפיתי וראיתי את זה לנגד עדיין, שהוא ילך עם זה עד הסוף, והמאומות בישראל לא היו אמורות להשפיע על בנט. אז יכול להיות שגם בליכוד הופתעו מהמהירות שבה קרס בנט?
אני רוצה לספר לך משהו שאני לא יודעת, לא התעכבנו עליו, לפחות בדיווחים שלנו, אבל בעיניי הוא מאוד מפתיע. בליכוד הרגישו לאן הרוח נושבת, וידעו שנפתלי בנט הולך להתקפל, אבל לא שמעו את זה ממנו מפורשות, ובאופן חד משמעי לפני שהוא ככה פרסם את הדבר הזה, או לפני שהדבר הזה בעצם יצא בתקשורת, לפני שאנחנו הכתבים דיווחנו עליו. יש עוד נקודה שהיא מאוד תמוהה ולא מתאימה לנפתלי בנט, וגם לא לצוות המסע ומתן שניהל עבורו את כל המגעים עד הרגע הזה, וזה העובדה שבעצם הוא התקפל או הודיע שלא תהיה ממשלת שינוי לפני שהוא קיבל משהו ביד, לפני שהיו לו בטוחות ביד, שהחלופה ממצבת אותו לגמרי במקום בטוח, ואני מדברת על חתימת הסכם לעניין השריונים בליכוד, למשל, ריצה משותפת עם הליכוד כדי לא למחק בבחירות, הבטחה לתפקיד שר ביטחון ושרת החוץ לילד שקד, דברים שהיו צריכים להיות מעוגנים בהסכם טרם הצהרת נפתלי בנט שלא תהיה ממשלת שינוי, וכל הדבר הזה לא קרה, ולכן זה הכניס את האירוע הזה באמת לסימן שאלה, לא רק ברמת התאום עם הליכוד שלא הייתה 100%, גם ברמת הבטוחות שהוא לא יצר לעצמו, ואגב זה לא מתאים לו, בדרך כלל בהתנהלות שלו מול נתניהו, כשהוא ניהל איתו מסע ומתן, הוא הצליח לסחוט את נתניהו עד הקצה, גם באירוע הזה הוא יכל לסחוט עד הקצה, להביא אפילו הסכם רוטציה כשהוא ראשון, להביא את הכל כתוב, זה לא קרה. למה זה לא קרה? כי נפתלי בנט גם משאיר לעצמו עכשיו מרחב תמרון גדול יחסית, הוא אגב לא איבד תקווה שאפשר כן להקים ממשלת שינוי, אם לא בהרכב הזה אז בהרכבים אחרים, להפעיל לחץ מאוד גדול על החרדים לדוגמה, ולנסות לעשות עניינים אחרים. אם אתה שואל אותי במה הוא מתמקד עכשיו, זה הקמת ממשלה בעלת אופי ימני שלא נתניהו עומד בראשה.
אז רגע, את אומרת לי מורן, אם אני מבין נכון, בין השורות, שבעצם נפתלי בנט אמנם נסוג, אוקיי, מי אותה ממשלה בתמיכת מנסור עבאס, אבל לא נסוג מלהחליף את נתניהו, או מהרצון להחליף את נתניהו? זה עדיין קיים אצלו?
זה נכון. נפתלי בנט מבין שהדרך היחידה להקים ממשלה, זה בעצם לרכז את המאמצים בכך שכמה שיותר אנשים, כמה שיותר מפלגות ציוניות יסכימו לשבת יחד, והוא מבין שהדרך היחידה לעשות את זה היא רק במצב שבו נתניהו הוא לא ראש הממשלה, הוא לא זה שעומד בראש הממשלה הזאת, ומרגע שבו נתניהו בעצם ויתר על ההובלה גם לגנץ וגם לנפתלי בנט, ובעצם הצהיר על זה פומבית מעל לכל במה, אז נפתלי בנט מרגיש שפה כביכול יש עם מה לשחק, גם נתניהו אגב לא היה רציני בכוונות שלו. אז אם אתה שואל אותי לאן חותר עכשיו נפתלי בנט, זה הקמת ממשלה כלשהי, שדי ברור שנתניהו לא יעמוד בראשה, איך זה בדיוק ייראה? האם נתניהו ימנה מישהו מהליכוד? האם בכלל זה ריאלי? האם אפשר באמת להציב מישהו אחר מהימין בראש ממשלה כזו, שתיקרא גם ממשלת חירום לאומית או דברים מהסוג הזה? זה עוד מוקדם לדעת, אבל בכל מקרה נפתלי בנט לשם חותר ולשם הוא שואף, הוא מבין שממשלה בראשות נתניהו בקונסטלציה הזו ובהרכב הזה של הכנסת לא תהיה.
עכשיו מה שקרה כאן הוא דבר תמוה מאוד. נפתלי בנט הוציא, וגם הילד שקד אגב יש לומר, ערב לפני ההתקפלות הזו, הודעה מאוד מאוד ברורה על זה שנתניהו הפקיר את המדינה ואין משילות והמשטרה לא מתפקדת. נראה היה כאילו, אני כתבתי את זה וטעיתי בגדול, כאילו עמוד השדרה שהוא גידל בחודש האחרון נהיה מבטון יצוק. ואז באה הקריסה הזאת פנימה. עד כמה הלחץ של הילד שקט, שרוצה להגיע לליכוד, בואי נגיד את האמת, השפיע על בנט?
היה לחץ מאוד מאוד גדול של הילד שקט, אי אפשר להקל בזה ראש, לא הייתה שם מהרגע הראשון, היה איזה רגע בעיקר בשבוע שעבר, היו, אם צריך ככה לבקש מחברי גוש השינוי לתחום את זה בזמן, אז יאמרו לך חברי גוש השינוי, היו ממש 5 ימים מרוכזים, שבהם בכל המסע ומתן, מרגע שלפיד קיבל את המנדט, כך תפתח שעון מהרגע הזה 5 ימים קדימה, אלה היו הימים שבאמת הייתה תחושה שנפתלי בנט והילד שקד באמת באמת באירוע ורוצים להתקדם, אפילו כבר סיכמו וסימנו איזה הסכם קואליציוני יוצג ראשון, הדגש ניתן באמת
באירוע וביחד, לא סתם, שניהם ביחד, נכון. כי בנט היה ואז היא לא הייתה, ואז היא הצטרפה, ואז היא, כאילו היה שם איזשהו משהו תמוע בהתנהלות.
נכון, היו, מרגע שלפיד אבל קיבל את המנדט, היו 5 ימים שהתחושה הייתה שהם שניהם נמצאים חזק מאוד באירוע, אפילו ויתרו על תיק המשפטים שתחילה סרבו לוותר עליו, היה כבר די ברור שגדעון סער מקבל את תיק המשפטים והילד שקד הולכת לתיק הפנים, אבל אז למעשה התחיל הסבב הזה של ההסלמה, הלחץ על נפתלי בנט גבר וגם כל מיני עניינים שהוא בעצמו מאמין בהם, וגם צריך להגיד עוד דבר, וגם אתה כתבת על זה לא מעט, היו כל מיני גורמים בשמאל שלא הפסיקו בהתבטאויות כאלה ואחרות לשפוך נפט למדורה הזו שהייתה ממילה רגישה והכל היה ממילה שביר, ומרגע שהגלגל הזה התחיל להסתובב, היה די ברור שלנפתלי בנט אין דרך לשרוד את האירוע הזה עד הסוף וגם לצאת מזה בחיים. הוא גם ראה סקרים בשבוע האחרון, הוא ראה איך ככל שה סבב הזה של ההסלמה הולך ויורד, ככל שיש כאן מחיר שהצד הישראלי משלם בנפש, בעצם אין לו לגיטימציה להמשיך את האירוע הזה, ולכן הוא בעצם נותן כאן בלם, מסמן את הקו, את קו העצירה שלו, והולך לאירוע אסטרטגי אחר, שזה באמת ניסיון להקים ממשלה אחרת, כמו שאמרתי, שלא נתניהו עומד בראשה, כי זה דבר שכבר לא יקרה, ככל שאני מסתכלת על זה וגם על הניסיון שלא לעשות את הדבר הזה, אם לא יהיה פה נס, סביר להניח שישראל בדרך למערכת בחירות חמישית. אגב, לא בטוח שכל הסיפור של בחירה ישירה ודברים מהסוג הזה הוא באמת רציני, כמו שאנחנו ככה נוטים לדווח עליו מפעם לפעם. יותר הגיוני שבאמת מדינת ישראל תלך למערכת בחירות חמישית, בחירות כלליות, ואז בעצם כל השחקנים כולם יעמדו על קו, אתה יודע, על קו המרות, ויצטרכו כל אחד מול הציבור שלו לתת את הדין על מה שהיה כאן בחודשים האחרונים.
מערכת בחירות חמישית, כללית, את קוברת לגמרי את האופציה של בחירות ישירות כמו שנתניהו מפנטז עליהן?
אני חושבת שזה מאוד מורכב. אני לא בטוחה שנפתלי בנט יש אינטרס לתת לנתניהו את הבחירה הישירה, מה גם שזה לא ישנה הרבה, כי בחירה ישירה אמנם תמליך את נתניהו ותיתן איזושהי אמירה שכולנו יודעים שמבחינת התאמה לראשות הממשלה, רוב הציבור רואה בו מתאים, אבל השיטה שלנו היא לא כזו, הכנסת עדיין תישאר כנסת לעומתית, המרחב שלו לתמרן, גם פוליטית, גם מדינית, וגם בכלל הוא מצומצם לאפס, זה לא ישנה את יחסי הכוחות, זה לא יפתור אותנו מהמשבר השלטוני והחוקתי שנקלענו עליו, אולי אפילו יעמיק אותו, ולכן מרגע שהאירוע הזה לא יספק פתרון, אלא ייצר בעיות חדשות, לא בטוח שכולם ככה ססים ללכת לעבר הדבר הזה, זה כן יסייע לכולם למרוח ולמשוך עוד קצת זמן, וזה כבר למדנו בפוליטיקה של השנתיים האחרונות, מרכיב חשוב שאי אפשר לבלבל בו.
טוב, בינינו צריך להגיד את זה למאזינים, יש לא מעט דיונים פוליטיים, חלקם גם מגיעים לטונים גבוהים, אנחנו לא אוהבים להתווכח, את הימרת בכל הכוח על בנט, אני חשבתי שקשה להאמין שיש בו את העוצמה הפנימית להתיישב בבלפור, אבל את אמרת, תשמע, הוא יהיה בסוף המנהיג הבא של הימין. ועכשיו אני שואל אותך, אחרי כל מה שעברנו בחודש הזה, אחרי ההתקפלות, הנסיגה לאחור, את עדיין מאמינה שבנט יש לו את האופציה הזו להגיע ללשכת ראש הממשלה איכשהו?
תראה, הוא בימים לא פשוטים, נפתלי בנט, הוא נמצא כרגע בתוך איזשהו אירוע מתגלגל קשה מאוד מבחינתו, שגם התוצאות שלו קשות. אם הוא היה מצליח ללכת עם זה עד הסוף ולשאת את המחיר הכבד ואז לנסות לשקם, ניחא, עוד אפשר היה, אתה יודע, לראות לכאן לאמר, לכאן או לכאן, האם זה יצליח או יחשל. ברגע הזה שבו בעצם הוא נכנס לתוך המבוך המסורבל הזה ונאלץ לעשות אחורה פנה ולקצת, עם כל המחיר הכבד שהוא כבר שילם ממילא בקהל שכעס עליו כשהוא יצא לדבר הזה, אין ספק שהוא נמצא בסיטואציה קשה ומורכבת, אבל אני רוצה להזכיר שכבר הספדנו לא פעם מנהיגים פוליטיים, גם בימין וגם בשמאל, שראינו שאין להם אופק, והנה הם פשוט קמו מן המתים, הם וגם המפלגות שלהם, עיין ערך בנימין נתניהו שעד לא מזמן ראינו את כל הדרכים חסומות, והנה פתאום עכשיו הוא עדיין ראש ממשלה חליפי, ועדיין מתמרן בקלפים שעומדים לרשותו, מרב מיכאלי שמפלגתה כבר הייתה בקבר, אין דרך אחרת להגיד את זה, וגם היא שוטטה כמו חברת כנסת ככה תלושה מחללית האם שלה, וכבר לא ראינו אופק, ותראה מה קרה איתה. זאת אומרת שסיפורים כאלה בפוליטיקה הישראלית כבר קרו, שלא לדבר על בני גנץ דרך אגב, שרשם את ההתאוששות המפוארת בהיסטוריה, ולכן אני מסרבת להספיד אותו בשלב הזה. אני כן אומרת שנפתלי בנט נכונת פה, עומדת פה לפניו תקופה מאוד מאוד קשה ומורכבת פוליטית, הוא יצטרך לשקם גם את הקהל שלו, וגם לחדד ולהבהיר את העמדות שלו, לאן הוא הולך, מה הוא רוצה, מה הוא שואף. אני מזכירה שעדיין הוא שותק, הוא ורוב חברי מפלגתו, והדבר הזה, מה שנקרא, לא תורם להם. אז תהיה לו תקופה מאוד מאוד קשה לפניו, אבל אני חושבת שמוקדם להספיד אותו, יש לו מה דוגמאות, שאם נסתכל עליהם שנתיים אחורה, אפשר יהיה לראות שאתה יודע, כל פרשנות שניתנת עכשיו, יכולה להתברר כשגויה לגמרי בעוד 3-4 חודשים, ולכן אני אומרת, כדאי לחכות.
ואני ברשותך מוכן להוסיף לדבר הזה, כשעוקבים אחרי ההתנהלות של בנט בשנה האחרונה, אולי בשנתיים האחרונות, אפשר לחטוף סחרחורת קצת. העליות, הירידות, הנפילות, ההתפתחויות, אומץ הלב, עמוד השדרה, הביטול, ההתקפלות, אני קצת מסוכלל, אבל לפחות מעניין לנו. מורן, המון תודה.
תודה, תילה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.